שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק וב במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את פרק הזורק בעמוד א' ונסיים בשליש העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום אנחנו חוזרים קצת ליסודות של הוצאה מרשות לרשות וטלטול ברשות הרבים. לגבי זה במשנה יש מחלוקת לגבי זריקה דרך רשות הרבים, אבל היום לא נעסוק במשנה כי הגמרא לא עוסקת בעדיין, רק מחר. מה שכן נעסוק היום זה המקורות של האיסורים עצמם. לגבי זה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נעסוק במקורות של הוצאה, הכנסה וטלטול ברשות הרבים. בחלק השני נראה כמה נושאים אגביים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שזה לגבי המקורות, ונחלק את זה לשלושה שלבים. בשלב הראשון נעסוק בהוצאה, שזה אב מלאכה. בשלב השני והשלישי נעסוק בתולדות, שזה הכנסה וטלטול דלת אמות ברשות הרבים. אז אנחנו מתחילים בהוצאה. גמרא שואלת, מה המקור לזה שאסור להוציא מרשות לרשות? עכשיו, לפני שנראה את התשובה, יש דיון בראשונים ובאחרונים, למה הגמרא שואלת את זה בכלל? לכאורה, כבר יש לנו שני מקורות טובים. מקור אחד, זה כתוב כבר במשנה, שלא קראנו אותה עכשיו אמנם, אבל רק נאמר מה שכתוב בה לגבי זה, כתוב שם שאם אני מושיט משהו מרשות יחיד אחד לרשות יחיד אחרת, כשבאמצע עוברת רשות הרבים, אז זה אסור מהתורה, ולומדים את זה מזה שכך עשו במשכן. כמו שאת כל המלאכות למדנו בפרק השביעי, שלומדים מהמשכן, ובמשכן היו מעבירים את הקרשים מעגלה לעגלה, כשבין העגלות היה רשות הרבים, אז לכן אסור להעביר מרשות היחיד לרשות היחיד, כשרשות הרבים באמצע, לכאורה מכאן אפשר ללמוד גם הוצאה וגם הכנסה, כי אני מוציא מרשות יחיד אחת אל רשות הרבים, ואחרי זה אני מכניס מאותה רשות הרבים אל רשות יחיד אחרת. זה מקור אחד. מקור שני שממנו אפשר ללמוד, זה כתוב המון פעמים בשס, וזה מהפסוק, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, שהכוונה היא שלא יצאו להביא את המן, אז מכאן לומדים שאסור ללקט את המן ולהכניס אותו לתוך העולים, כלומר לתוך רשות היחיד. אז הנה עוד מקור להכנסה. אלה שני המקורות שלכאורה הגמרא יכלה להביא, ולמה היא לא הביאה אותם? אז לגבי המקור הראשון של העגלות, שזה כאמור כתוב כבר במשנה, אומרים הראשונים, נכון שבמשכן הייתה הושטה של הקרשים מעגלה לעגלה, אבל כשבנו את המשכן גם הלכו, גם הרימו ידיים, אז מה נאמר? שגם זה מלאכה? הרי לא כל דבר שעשו כשעשו את המשכן נאמר שזה מלאכה. לכאורה רק דברים שהם עצמם יוצרים איזה משהו, זה מלאכה. להעביר משהו ממקום למקום, זה לא בדיוק מלאכה. כמו שהראשונים אומרים, זה מלאכה גרועה. לכן זה שזה היה במשכן זה לא מספיק, אלא צריך מקור נוסף. אחרי שיהיה לנו מקור נוסף, אז אנחנו כבר יודעים עכשיו שזה מלאכה, אז כבר אפשר גם ללמוד דינים של זה מהמשכן, אבל המשכן עצמו הוא לא מספיק כמקור בשביל לאסור את זה. זה לגבי המקור של המשכן. עכשיו, מה לגבי המקור של אל יצא איש ממקומו? מסביר הפני יהושע שזה באמת כן מקור טוב, אבל משם אפשר ללמוד רק אם אדם ממש מרים איזשהו משהו, כמו את המן, ומטלטל אותו מרשות לרשות. אבל משם אי אפשר ללמוד שגם אם הוא עומד ברשות אחת ורק מושיט לרשות השנייה או זורק לרשות השנייה, שגם זה אסור מהתורה. לכן, זה גם לא מקור מספיק, ולכן הגמרא אצלנו מחפשת מקור נוסף. אז זה היה בסוגריים, למה לא למדנו מהושטה של הקרשים במשכן ומהפסוק אל יצא איש ממקומו? ועכשיו נחזור לגמרא שלנו ונראה מה המקור שהגמרא מביאה. אז אומר רבי יוחנן, הוא לומד את זה משמות למדבב, כתוב שם אחרי שכל העם מביא את התרומה למשכן, כתוב ויצב משה ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מאבי. עכשיו הפשט הוא שפשוט היה מספיק, ולכן אמרו די, לא צריך עוד. אבל הגמרא לומדת גזרה שווה מזה שכאן כתוב ויעבירו קול במחנה, ולגבי שופר ביום הכיפורים ביובל כתוב גם כן והעברתה שופר תרועה, אז לומדים גזרה שווה שכמו ששם ביובל מדובר ביום אסור, כלומר יום שאסור במלאכה, כלומר יום כיפור, גם כאן לגבי אל יעשו עוד מלאכה מדובר ביום אסור, כלומר בשבת, ואמרו להם לא להביא לא רק כי נגמר, שזה כאמור הפשט, אלא גם כי זה היה שבת, והיה אסור להם להביא מהאוהל שלהם אל מחנה לוויה, שזה רשות הרבים, כלומר מכאן שאסור להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. עד כאן המקור לגבי הוצאה, ועכשיו נעבור לשני השלבים הבאים, שזה האיסור של הכנסה והאיסור של טלטול, שהם שניהם מוגדרים כתולדות של הוצאה. אז לגבי הכנסה, אומרת הגמרא, לומדים את זה מסברה. אין סיבה להבדיל בין הוצאה לבין הכנסה, בשניהם אני מעביר מרשות לרשות, לכן גם הכנסה אסורה, אבל היא רק תולדה, היא לא אב בפני עצמו. לגבי טלטול דלת אמות ברשות הרבים, כאן זה קצת יותר מסובך, וגמרא מביאה שלושה מקורות לזה. שני המקורות הראשונים רוצים ללמוד מהמשכן, המקור השלישי יתייאש מזה ויאמר, זה הלכה למשה מסיני. עכשיו, לגבי שני המקורות הראשונים שכן רוצים ללמוד מהמשכן, רק נבהיר, למרות שמקודם הבאנו את הראשונים שאומרים שאת הוצאה אי אפשר ללמוד מהמשכן, כי זאת מלאכה גרועה, כלומר לא ברור שזה בכלל מוגדר כמלאכה, עכשיו, כיוון שאת הוצאה כבר למדנו, אז אנחנו כבר יודעים שלהזיז משהו מכאן לכאן יכול להיחשב למלאכה, אז עכשיו גם את טלטול דלת אמות ברשות הרבים גם כן כבר כן אפשר ללמוד מהמשכן. אז מאיפה הם רוצים ללמוד את זה מהמשכן? כלומר, איפה היו חייבים לטלטל בשלב של יצירת המשכן? כלומר, לא בשלב של הבאת הדברים אל המשכן, אלא ממש בשלב של הכנת המשכן. אז כאמור, יש לזה שני מקורות. המקור הראשון זה של רבי יושעיה, שהוא לומד את זה מהתופרים של העיריות שהיו להם מחטים, ואם לאחד התקלקל המחט, אז הוא שאל אחד מהחבר שלו, והחבר זרק לו את המחט, ומן הסתם הם לא ישבו קרוב מדי, כי אחרת הם יפגעו אחד בשני, אז הנה מקום שבו מטלטלים דלת אמות בהכנת המשכן. זה מקור אחד, אבל דוחה הגמרא, נכון שהם לא ישבו צמוד, אבל מי אמר שהם ישבו דלת אמות? אולי הם ישבו שתי אמות, שזה מספיק שהם לא יפגעו אחד בשני, ממילא מכאן אתה לא יכול ללמוד טלטול של דלת אמות. לכן הגמרא מביאה מקור שני, שזה רב חיסטה, שהוא לומד את זה מה בוכיאר שמשמש להריגת העיריות. כלומר, כשהורגים בד, אז קודם מסדרים את חוטי השתי, כלומר, מותחים המון חוטים מקבילים אחד לשני, אחר כך לוקחים את חוט הערב ועוברים בין החוטים למעלה למטה למעלה למטה, כך יוצרים שורה ועוד שורה עד שבסוף הורגים את כל הבגד. עכשיו, את החוט ערב הזה היו מלפפים על איזשהו כלי, נניח שזה כמו מקל שנקרא בוכיאר, ואת המקל הזה מעבירים מצד לצד של חוטי השתי מעל ומתחת לכל חוט שתי לסירוגין. עכשיו, כשהיו עושים את זה על ידי נול, זה היה קצת יותר מתוחכם, כך שאתה לא חייב עם היד שלך ממש לקחת את הבוכיאר הזה ולעלות ולהוריד אותו מעל ומתחת לכל חוטי השתי, כי זה יכול לקחת הרבה זמן, אלא בנול יש מערכת שמרימה למשל את כל החוטים האי-זוגיים של השתי בבת אחת למעלה, ואת כל הזוגיים למטה, ואז אתה מעביר את הבוכיאר באמצע, ואז הם מתחלפים מה שהלמעלה יורד ולהפך, ואז אתה שוב מעביר את הבוכיאר, כך שכל פעם בסופו של דבר זה יוצא שעברת מעל ומתחת לחוטי השתי, בלי שאתה צריך ממש לעבור, אלא אתה מעביר בקו ישר. הוספנו אגב באתר סרטון שממש מראה איך היו עושים את זה, ואנחנו נראה שממש אפשר לזרוק את אותו בוכיאר מצד אחד לצד השני, זה מאוד פשוט. אז ככה הורגים בגד, וזה הבוכיאר. עכשיו איך מכאן רוצים ללמוד לגבי טלטול? אז הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה זה ללמוד את זה מהרוחב של יריות המשכן. הרי הרוחב היה דלת אמות, ממילא היו צריכים לפרוס חוטי שתי ברוחב של דלת אמות, ולהעביר לכל רוחב הדלת אמות את הבוכיאר הזה עם חוט הערב. ממילא בעצם העבירו דלת אמות ברשות הרבים, אז מכאן נוכל ללמוד שאסור לעשות את זה בשבת. זאת אפשרות ראשונה. עכשיו הגמרא קצת מתקנת את האפשרות הזאת, היא אומרת, הרי איך הם היו עושים את זה? כנראה שהיו שני אנשים שכל אחד עומד בצד השני של רוחב העירייה, והם מעבירים את הבוכיאר הזה מאחד לשני דרך חוטי השתי, והגמרא אומרת שהם היו זורקים את זה מאחד לשני. בכל אופן, אומרת הגמרא, גם כשהם זרקו את זה, הרי בסוף, הקצה של החוט נשאר ביד של זה שזרק, אז זה בעצם לא נחשב שהוא טלטל דלת אמות את החוט, כי הרי בעצם הוא עדיין מחזיק בחוט, החוט לא זז, הוא רק יתארך לאורך של דלת אמות, זה לא נחשב טלטול. לכן אומרת הגמרא, אתה צודק, אבל בסוף כשהיו מגיעים לקצה חוט הערב, כי הרי אמרנו שהיו מלפפים את חוט הערב על אותו בוכיאר, והרי מתישהו הליפוף הזה ייגמר, אז בסוף אותו בוכיאר היה מתנתק מקצה החוט, כי החוט נגמר, והוא היה אף לזה שעמד בצד השני, כלומר בסוף אותו בוכיאר כן עבר דלת אמות בלי שהוא מחובר לחוט. אבל אומרת הגמרא, אתה צודק, אולי זה באמת קרה פה ושם, אבל עדיין אי אפשר ללמוד משם לטלטול ברשות הרבים, כי כשאתה מעביר חוט דרך יריעה אחרת, היריעה הזאת היא בעצם סוג של מקום, כי הרי אתה לא מעביר את זה סתם באוויר רשות הרבים, אלא דרך אותה עירייה, כלומר דרך חוטי השתי, ולעובי של השתי הזה אין הרי דלת פחים, זה רק עובי של חוט עווה, ממילא זה מוגדר כמקום פטור, וממילא מכאן אתה לא יכול ללמוד לרשות הרבים. אז זאת הייתה האפשרות הראשונה ללמוד מעברת הבוכיאר, אבל דחינו שגם אם באמת הבוכיאר עבר באוויר דלת אמות, בכל זאת זה נחשב מקום פטור, ולכן מכאן אי אפשר ללמוד. האפשרות השנייה, שזה דומה למה שרבי יושעיה אמר מקודם לגבי המחטים, הוא אומר הרי מן הסתם כל האנשים שהרגו את העיריות לא היו קרובים מדי, כי אחרת הם יפגעו אחד בשני, ואם במקרה מישהו יצטרך לשאול בוכיאר מהשכן שלו, אז הוא יזרוק לו את זה, וממילא הוא טלטל דלת אמות. זאת האפשרות השנייה, אבל גם את זה הגמרא דוחה בשתי דחיות. דחייה אחת דומה למה שאמרנו מקודם לגבי המחטים, נכון שהם לא ישבו קרוב מדי, אבל זה לא אומר שהם ישבו כל כך רחוק, יכול להיות שהם ישבו קצת רחוק, והם ישבו לסירוגין, כלומר שכל אחד שעבד, עבד מול הרווח שבין שניים אחרים שעבדו, כך שהם די קרובים, אבל עדיין לא פוגעים אחד בשני, וממילא מכאן אי אפשר ללמוד טלטול דלת אמות, כי לא היה ביניהם דלת אמות. דחייה שנייה, שאולי אפשר להגיד אותה גם מקודם לגבי המחטים, אומר לוי בברייתא, לא היה דבר כזה שאחד משאיל השני בוכיאר. כתוב, איש איש ממלאכתו, אשר הם העושים, והוא לומד שכל אחד עושה במלאכתו, ולא משתמש בכלים של החבר שלו. ממילא, טלטול דלת אמות אי אפשר ללמוד לא מהמחטים של התופרים, ולא מהבוכיאר של ההורגים. ממילא, כמו שאמרנו מקודם, הגמרא מביאה את האפשרות השלישית שטלטול דלת אמות זה פשוט הלכה למשה מסיני. עד כאן המקור לאב שזה הוצאה, ולתולדות שזה הכנסה וטלטול. עכשיו בסוגריים נחזור קצת אחורה, שואלת הגמרא מה נפקמינה בזה שאתה קורא להוצאה אב ולהכנסה וטלטול לתולדה, עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת לפי חכמים, למרות שאם אתה עושה שתי אבות באלם אחד אתה חייב שתי חטות, אם אתה עושה אב ותולדה שלו באלם אחד אתה חייב רק חטאת אחת. זה לפי חכמים. לעומת זאת, רבי אליעזר חולק על זה ואומר שגם כאן הוא חייב שתי חטאות. לכן, לרבי אליעזר אומרת הגמרא, באמת אין הפקמינה בין אב לתולדה, ולמה קוראים לזה אב ולזה תולדה? אז יש שני קריטריונים. עוד דבר שהיה חשוב במשכן, הוא נחשב אב, כמו למשל תפירה, הריגה, בישול וכולי, או דבר שפשוט כתוב, כמו שלמדנו לגבי הוצאה, שיש לזה מקור כתוב, וממילא, אפילו שהוצאה זה לא מלאכה חשובה, כמו שהדגשנו מקודם, שזה מלאכה גרועה, בכל זאת זה נחשב אב. לעומת זאת, הכנסה וטלטול, הם לא עומדים באף אחד מהקריטריונים, כלומר, הם גם לא היו מלאכה חשובה במשכן, כמו שגם הוצאה לו, והם גם לא כתובים במפורש. ממילא, הם תולדה ולא אב, אבל כאמור, לפי רבי אליעזר, אין לזה שום נפקא מינה. עד כאן הסוגריים לגבי אבות ותולדות, ועד כאן המקור לגבי הוצאה, הכנסה וטלטול, ובזה הגענו לרבע התחתון של עמוד ב', עד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני הוא סוג של אגדתא, וזה מובא אגב מה שדיברנו על טלטול דלת אמות, ונחלק את החלק הזה לשני שלבים. השלב הראשון זה שגמרא מביאה מחלוקת על מה עבר המקושש עצים שחייב אותו במיטה. אפשרות אחת זה שהוא טלטל דלת אמות, לכן אנחנו מדברים על זה כאן. אפשרות שנייה זה שהוא תלש את העצים בשבת, אז הוא עבר על איסור תולש. ואפשרות שלישית זה שהוא עשה ממערימות, אז הוא עבר על איסור מאמר. עכשיו, מה אכפת לי על מה הוא עבר? זה לא שיעור היסטוריה, אלא אומרת הגמרא, יש לזה נפקמינה גם לגבינו, כי יש ברייתא של איסי בן יהודה, שהוא אומר שמכל המתת אבות מלאכה, יש מלאכה אחת, שעליה לא חייבים איתה. הבעיה היא שאנחנו לא יודעים לאיזה מלאכה הוא התכוון. ממילא, מהסיפור של המקושש, נוכל לפחות לצמצם את האפשרויות שלנו מ-39 ל-38. כלומר, יש מלאכה אחת, שעליה אנחנו יכולים להיות בטוחים שבה כן יש חיוב מיטה, כי הרי את המקושש הרגו. איזה מלאכה זאת? זה תלוי במה המקושש עבר. האם הוא עבר על טלטול, על תולה, או על מאמר, לכן חשוב לנו לדעת על מה המקושש עבר, וכאמור יש בזה מחלוקת. עד כאן השלב הראשון בחלק הזה. בשלב השני, כיוון שכבר דיברנו על המקושש, הגמרא מביאה ברייתא שבה רבי עקיבא מגלה לנו מי זה המקושש, והוא אומר שזה צלופחד, כלומר אבא של בנו צלופחד, הוא לומד את זה מגזרה שווה, מזה שכתוב בפרשיית המקושש והיו בני ישראל במדבר, ומזה שבנו צלופחד אומרות, אבינו מת במדבר, אז מי במדבר? במדבר הוא לומד שאבינו הזה הוא בעצם אותו מקושש. זה מה שאומר רבי עקיבא, אבל רבי יהודה בן בתרא לא מסכים לאותה גזרה שווה, וממילא הוא אומר לרבי עקיבא, אתה לא בסדר משני צדדים. מצד אחד, אם אתה צודק וזה באמת המקושש, הרי התורה לא רצתה לגלות מי הוא ואתה בא ומגלה. מצד שני, אם זה באמת לא הוא, אז זה יותר גרוע. אתה מוציא שם רע על צלופחד שהוא חילל שבת. זה מה שאומר רבי יהודה בן בתרא. כאמור, הוא אומר את זה כי הוא לא דורש את הגזרה שווה. לעומת זאת, רבי עקיבא דורש את הגזרה שווה. ממייל הוא אומר, התורה לא ניסתה להסתיר את זה, כי הרי היא גילתה לנו. איך היא גילתה לנו? על ידי הגזרה שווה. עד כאן הברייתא של רבי עקיבא ורבי יהודה בן בתרא, ועכשיו אגב זה נראה 4 הוספות ובזה נסיים. הוספה ראשונה זה שאומרת הגמרא, אם באמת צלופחד לא היה מקושש, אז ממה הוא בכל זאת מת? מה היה החטא שלו? עונה הגמרא, הוא היה מהמעפילים, שלפי רש"י זה פחות גרוע מחילול שבת, וזה לא כל כך הוצאת שם רע. הוספה שנייה זה שכיוון שבנו את המחלוקת הזאת, הגמרא מביאה עוד ברייתא של רבי עקיבא ורבי יהודה בן בתרא בדיוק באותו סגנון, ששם רבי עקיבא אומר שגם אהרון הכהן נצטרה כמו שמרים נצטרה, אלא שהתורה לא סיפרה לנו על זה במפורש, אבל יש לזה שני לימודים. לימוד אחד זה מזה שכתוב, ואיחר אף השם בם, בם בשניהם ביחד, כלומר לא רק מרים נצטרה אלא גם אהרון. לימוד שני מופיע בברייתא, כתוב ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורת. מה זה ויפן? אלא כנראה שהוא עצמו גם כן נצטרה, והוא מיד נתרפא בניגוד למרים, כלומר הוא נפנה מצרעתו, ואז הוא ראה שגם היא מצורת, אבל גם הוא היה מצורע זמן קצר. בכל אופן זאת שיטת רבי עקיבא, שגם הוא היה מצורע, ועל זה אומר לו רבי יהודה בן בתרא, כמו מקודם, אתה לא בסדר. אם באמת אהרון היה מצורע והתורה לא רצתה לספר לנו, אז למה אתה מספר לנו? ואם הוא לא היה מצורע, אז אתה מוציא על אהרון הכהן שם רע. עד כאן ההוספה השנייה. הוספה שלישית לגבי המחלוקת שלהם, כיוון שהזכרנו עכשיו את עניין הצרת, וכיוון שהזכרנו עכשיו את זה שבעצם לפי רבי יהודה בן בתרא, רבי עקיבא גורם לנו לחשוד בקשרים, אז הגמרא מביאה עוד מדרש שמקשר את שני הדברים, גם החשד וגם הצרת. אומר ריש לקיש שממשה רבנו אנחנו לומדים שמי שחושד בקשרים לוקה בגופו, כלומר משה רבנו שחשד בעם ישראל שהם לא יאמינו לו, בסוף הוא לקה בגופו בזה שהוא קיבל את הצרת ביד. והוספה רביעית, אגב זה אומר רבא, מידה טובה ממהרת לבוא יותר ממידת פורענות, כי כשמשה רבנו הכניס את היד לתוך חיקו, היא ניתה מצורת רק אחרי שהיא נכנסה לגמרי לתוך חיקו. לעומת זאת, כשהוא הוציא אותה, היא בעצם כבר התרפה רגע לפני שהוא הוציא אותה. כלומר, מידה טובה של הריפוי הגיעה מהר יותר מהפורנות של הצרת. בזה הגענו בערך לשליש העליון של צדיק זין עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו יום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על המקורות לאיסור הוצאה, הכנסה וטלטול דלת אמות. לגבי הוצאה הקדמנו שלכאורה אפשר ללמוד את זה מזה שהם מושיטים את הקרשים מעגלה לעגלה, ומזה שכתוב על יצא איש ממקומו ביום השביעי, אבל אומרים הראשונים והאחרונים, מהושטה של הקרשים אי אפשר ללמוד כי אולי זה בכלל לא מוגדר כמלאכה, ומעל יצא איש ממקומו אולי אפשר ללמוד את זה, אבל רק אם אתה הולך עם החפץ, אבל אי אפשר ללמוד מכאן את זה שאתה זורק או מושיט, ממילא צריך להביא עוד מקור, וזה המקור של רבי יוחנן של ויעבירו כל במחנה, למור איש ואישה יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ומהמילה ויעבירו הוא לומד גזרה שווה מ"והעברת שופר תרועה ביום כיפור", מעברת שופר תרועה שזה ביום כיפור, אז גם כאן מדובר ביום אסור, כלומר בשבת, מכאן שהיה אסור להם להביא מהאוהל שלהם, שזה רשות היחיד, אל מחנה לוויה, שזה רשות הרבים. עד כאן לגבי הוצאה. לגבי התולדות, שזה הכנסה וטלטול, אז לגבי הכנסה אמרנו שלומדים את זה מסברה, שזה פשוט דומה להוצאה. לגבי טלטול ראינו שלושה ניסיונות. ניסיון ראשון היה ללמוד את זה מתופרי העיריות שהיו מעבירים מחתים אחד לשני, אבל אמרנו אולי הם ישבו יחסית קרוב. ניסיון שני היה מעברת הבוכיאר שאיתו היו הורגים את הבדים. בהתחלה ניסינו ללמוד מעצם זה שהיו מעבירים את הבוכיאר הזה מצד אחד לצד השני של העירייה, ואמרנו אפילו אם זה נעשה באוויר בסוף, בכל זאת זה מקום פטור, ממילא מכאן אי אפשר ללמוד. אחר כך ניסינו ללמוד את זה מזה שאולי היו מעבירים כמו את המחתים אחד לשני, אבל אמרנו א' אולי הם ישבו קרוב, ב' כל אחד ישתמש בכלים שלו ולא יעבירו מאחד לשני. ממילא את שני הניסיונות האלו גם מתופרי העיריות וגם מהבוכיאר דחינו, לכן אפשרות השלישית זה שזה פשוט הלכה למשה מסיני. אז זה לגבי הוצאה, הכנסה וטלטול. אחר כך בסוגריים אמרנו מה נפקמינה אם זה אב או תולדה, אז לפי חכמים באמת יש נפקמינה, כי אם אתה עובר על אב ותולדה שלו אתה חייב רק אחת, בניגוד לשתי אבות שאתה חייב שתיים, זה לפי חכמים, אבל לרבי אליעזר בכל מקרה חייב שתי חטאות, לכן לרבי אליעזר באמת אין נפקמינה, ולפי מה אנחנו מחליטים אם משהו אב או תולדה, אז אם הוא היה מלאכה חשובה במשכן כמו רוב המלאכות, או שיש לימוד מפורש כמו שלמדנו לגבי הוצאה, אז זה אב, אבל אם אין לא את זה ולא את זה, אז זה תולדה, כמו טלטול והכנסה. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על המקושש. אגב החלק הראשון ראינו שלוש דעות על מה הוא עבר, או על טלטול דלת אמות, או על תולש או על מאמר, ואמרנו שזה חשוב לנו לדעת בשביל שנדע שלפחות במלאכה הזאת ברור לנו שיש מיטה, כי הראיס בן יהודה אמר שבאחת מהמלאכות אין מיטה ואנחנו לא יודעים באיזה. שלב שני, כיוון שדיברנו על המקושש, ראינו ברייתא שבה רבי עקיבא אמר שזה צלוף חד, ורבי יהודה בן בתרא ביקר אותו כי אם אתה צודק למה אתה מגלה, ואם לא זה מוציא שם רע. אגב זה ראינו עוד ארבעה הוספות. הוספה הראשונה זה שאם הוא לא היה צלוף חד אז הוא חטא בזה שהוא היה מהמעפילים. הוספה שנייה זה שיש מחלוקת דומה לגבי אהרון הכהן, האם הוא נצטרה יחד עם מרים. הוספה שלישית, כיוון שדיברנו על זה שהוא בעצם גורם לנו לחשוד באהרון הכהן ובצלוף חד, וכיוון שדיברנו על צרת, אז ריש לקיש אומר שגם משה רבנו בעצם נצטרה, והוא קיבל את הצרת ביד שלו בגלל שהוא חשד בעם ישראל שלא יאמינו לו, מכאן שהחושד בקשרים לוקה בגופו. ודבר רביעי, אומרת הגמרא, מהצרת של משה אפשר ללמוד שמידה טובה ממהרת יותר ממידת פורענות. כל טוב.